מכניסים את המושג עבודה לעולם המושגים שלנו כמושג מרכזי, את המושג עבודה, אם מבינים את היסוד של שיוויתי השם נגדי תמיד, ממילא רצון האדם הוא עומד בפני דרישה תמידית של השוויית הרצון שלו לרצון השם יתברך. עשה רצונך כרצונו, רצונו כרצונך, רצון יראיו יעשה. כמובן שאם אדם הוא לא חכם, אם אדם חושב שהוא חי לעצמו, אם אדם חושב שהחיים זה נועדו כדי לחיות אותם על פי שרירות הלב, לפי מה שליבי רואה, יש הרבה שחושבים ככה, יש הרבה שמאמינים ככה, יש הרבה ש... לא חפצנו דעת השם, איך אומרים, לא חפצנו דרכיו. יש כאלה, זה לא, יש גם אנשים דתיים שלא בהכרח מבינים את מושג העבודה. אבל כל חכם שמבין מה המשמעות של העבודה, הוא יודע שלמעשה הוא נמצא תמיד תחת איזשהו דרישה של משהו גבוה ממנו, נעלה ממנו. כן, נעלה ממנו, הטוב העליון, רצון השם, שהוא פונה אליו, והוא מזמין אותו. הוא מזמין אותו, כן, להתעלות. הוא מזמין אותו ללכת בדרכיו. זה המושג של העבודה. מושג של עבודה זה המשמעות של, כמו שאמרנו, המשמעות של עבודה זה עיבוד. לקחת את הרצון הגולמי של האדם, את הרצון הפרטי, ולאבד אותו לרצון כללי יותר. רצון שמעביר דרכו, שמבטא דרכו, רצונות יותר כלליים, יותר אידיאליים, רצון השם. אז כל חכם מתאמת אצלו צורך תמימות העבודה וחובת הרתעה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת. אם רצוננו נמדד על פי קריטריונים של רצון עליון, אז זה דומה כמו לקורבן, קורבן שאתה מעלה אותו בעל מום על המזבח. מכיוון שעבודת הקורבנות זה דבר מאוד עליון, שאתה בעצם עוסק פה, כן, זה ריח ניחוח אישה להשם, זו פעולה, כן, שעניינה זה להוריד שפע עליון גדול, בלי להיכנס כרגע לפרטים, דברים באמת מסובכים ולא מובנים אולי, אבל מכיוון שזו פעולת הקרבת הקורבנות, לקרב את הקדוש ברוך הוא אלינו, ולקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, אחרי זה נקרא גם קורבן. יש בזה גם עניין של הקרבה כמובן, כן? אנחנו מקריבים משהו בשביל לקרב את עצמנו, כדי לקרב אותו. הכל מתקרב על ידי הקורבן, לכן שכיוון שהקרבת הקורבנות זה מעמד כל כך מופלא של חיבור בין המקריב, כן, לבין זה שלא מקריבים. יש פה פעולה של חיבור, לכן כל מום בקורבן לא ירצה. כל מום שיש בקורבן לא ירצה. אותו דבר גם עבודת השם. למעשה, אדם מקריב את עצמו כל ימיו. כל ימיו אנחנו בעצם מקריבים את עצמנו. כל ימיו. אנחנו בעצם כל הזמן עסקים בהתקרבות, כן? הקרבת הרצון שלנו לרצון השם יתברך. הדבר הזה דורש מאיתנו תיקון בלתי פוסק. תיקון בלתי פוסק, תיקון המחשבות, תיקון הדיבורים, תיקון המעשים. החל לוודא שהדיבורים שלנו הם דיבורים שראויים לקרב לפני השם יתברך. לא ייקון שקר נגד עיניו. אין? לדעת שהדיבורים שלנו צריכים להיות דיבורים מן הסוג שבאמת הם לרצון השם יתברך, הוא מגלה לנו מה הדיבורים הרצויים לו. כל תורתו פרוסה לפנינו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כן, תורה שבעל פה, מלאה. כן, ברוך השם, ארונות, ספרים, אפשר למלות בהם כמה וכמה מבנים כאלה של מכון מאיר. ברוך השם, רצונו הולך ומתברר, גם בדורות ראשונים וגם בדורות אחרונים, במה שעתיד תלמיד חדש לחדש, תלמיד ותיק לחדש, כבר נאמר למשה רבינו, אבל ברוך השם, יש הרבה בירורים בדעת רצונו יתברך. ובאמת כל חיינו צריכים לקבל אופי של שינוי מתמיד. שינוי מתמיד לקראת ההשוויה של הרצון שלנו לרצון השם יתברך. להגיע עד כדי ההבנה הזו. אדם שעובד את השם באמת, הוא צריך להיות מסוגל להגיד את הדיבור הזה. שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתויות. כן? סטייה ולו הקטנה ביותר. כן? מעשיית רצונו יתברך, יש כבר סיבה למעיסה ותיעוב. כן? מצד הבורא. רק אמרנו שכמובן הקדוש ברוך הוא חס עלינו, הקדוש ברוך הוא לא שופט אותנו, אלא לפי מדרגתנו. אז גם אם אנחנו עדיין ילדים קטנים, שאוהבים לשחק עם הרצונות שלהם, והם מכירים רק את עצמם, בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מסתכל, וירא השם מן שמיים וישקף השם, הקדוש ברוך הוא משקיף, בטובו, ברחמיו העצומים, ונותן לכל בריאה בעצם להתפתל בתוך המציאות, לפי מדרגתה, לפי כוחה, לפי הכישורים שלה, לפי הרקע שלה, כל אחד, הרקע החינוכי שלו, כל אחד הקשיים שלו, קשיים פיזיים, קשיים נפשיים, יש מערכת שלמה של חשבונות אלוקיים, על פי מה דורשים מכל אדם ואדם. אבל מצד האמת, מצד מידת הדין נקרא לזה כך, כן? יש המון סבלנות, לא בתרנות, אבל יש המון סבלנות מצד הרחמים, שיתף מידת הרחמים. אבל מצד מידת הדין, שאנחנו עומדים על העיקרון הגדול של, כן? של שיביתי השם נגדי תמיד, של החובה לעשות רצונו, אנחנו מקבלים את התשובה הזו. ודאי נמאסת ומתועבת, אם אין דייקנות. אגב, איפה מתגלה המערכת הדינית הזו? איפה מתגלה המערכת היחסים הדינית והמתוחה הזו מאוד? עם צדיקים. כשהקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקיו, כחוט השערה. ויכול להיות שיש דבר שאתה צדיק בו. תראו את זה אפילו בצבא. בצבא למשל, כן, שאדם הוא בעל תפקיד גבוה, אם הוא מ"פ, כל שכן מג"ד, מצפים ממנו הרבה יותר. הרבה יותר. הוא במדרגת אחריות כזו, ותודעה כזו, של פיקוד, של אחריות, כן? שאפשר לדרוש ממנו. ברגע שהוא סוטה כהוא זה, לפעמים עורפים את ראשו, מורדים לו את הדרגות, שולחים אותו, אני יודע למה. אין מה לעשות. מידת הדין פוגעת בו. לא באים לטירון או לסמל, שהם במדרגת אחריות, גם מצד תפקידם. גם מצד תפקידם במדרגת אחריות יותר נמוכה, וגם מצד הבשלות האישית שלהם, הם לא במדרגה של מג"ד כרגע, באים אליהם פחות בטענות. גם הם מקבלים איזו סנוקרת קטנה באוזן, אפשר שקבלו כאן איזה מכה קטנה, אבל אפשר גם שחייהם ימשיכו כרגיל, במידה מסוימת. אבל מ"פ, זה, טוב, גם סמל, אגב, יש דברים שהוא נתבע עליהם. ודאי וודאי שגם סמל נתבע על התפקיד שהוא צריך למלא, ואליו הוא הוכשר, הוא נמצא במדרגת אחריות ביחס לתפקיד. ודאי שאם הוא ישרח ביחס לתפקיד שהוא ממונה עליו, הוא אחראי לו, גם הוא יתאם את טעמה של מידת הדין הלא סלחנית כל כך. אז מערכות יחסים כאלה אנחנו מכירים גם פה. מה לכינלין על השם, נבוא ונאמר, לא ריבונו של עולם, מקפיד, וזה. מערכות היחסים האלו אנחנו מכירים גם בעולם הזה, מערכות יחסים של רחמים, של סובלנות, מערכות יחסים של דין מתוח, מה שנקרא דין הקשיה, דין הרפיה, כל המושגים האלו שאנחנו אולי שמענו עליהם בכתבים הסודיים יותר. אנחנו מכירים את זה פה, מלכותה דהראה, כי אין מלכותה דשמיה, מלכות הארץ היא דומה למלכות השמיים בדברים האלו, ואלו לא דברים רחוקים. מצד האמת, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתוך מערכת סגורה והרמטית, שבתוכה, כן, בתוכה יש בעצם את הבורא ואת הבריאה. זו המערכת. הבורא והבריאה. ורצון הבורא הוא עלה, כן, רצון הבורא הוא הקודם, ומתחת לזה שאת הבריאה, שאנחנו מבינים שאנחנו בתוך מערכת כזו, כל חיינו לובשים אופי של התקדמות מתמדת, של דרישה ותביעה עצמית מתמדת, כדי שרצונו יופיע בצורה טובה יותר. שזולת אלה אינה נרצה ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת. למה? כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. כן? עד לאן מגיעה הדרישה האלוקית? כמה הוא רוצה? הוא לא רוצה רק את המערכות החיצוניות. האישה לא רוצה רק את הפרח שתביא לה. היא רוצה את הלב שלך. היא רוצה את הלב, אתה יכול להביא לפרח אפילו זר פרחים, אתה יכול לעשות לחברך כל מיני טובות חיצוניות, אבל למעשה לבגוד בו. מצד הלב אתה לא איתו, יש מערכות יחסים, שהן בעצם בנויות כמעט לגמרי, הן בנויות על כישורים חיצוניים, אינטרסים מה שנקרא. אינטרסים. יש כל מיני צורות של שלום, שלום אינטרסנטי. כתוב בגמרא שכל הרואה נהר בחלומו יצפה לשלום. הרואה קדרה בחלום, יצפה לשלום. הרואה ציפור בחלום, יצפה לשלום. יש כמה שלומות, סוגי שלומות. יש נהר, יש גדרה. אז הנהר הוא מבטא שלום מאוד נמוך. כי נהר, אם תשימו לב מה הוא, הוא למעשה, כן, איזשהו גבול טבעי בין שתי מדינות. ויחד עם זה הוא גם נתיב תעבורה, שדרכו אפשר להעביר מצד לצד סחורות. זאת אומרת, באמת יש גבול, כן, בין גרמניה לבין פולין. כן, נהר הבוג, נגיד, בוג, נקרא. יש נהר, אסור לעבור. פולני שיעבור לתחומה של גרמניה, גרמני שיעבור לתחומה של פולין, כן? לא יודע. בזמן שהנהר הזה שימש כגבול.
עד שבוע שעבר זה נכון, עכשיו פתחו את הגבול.
אז ראיתם, יפה. אבל תקופה שהגבול הזה, הנהר הזה היה גבול באמת. אז איך אומרים? אל תעבור אליי ואני לא אעבור אליך. למלחמה. אבל לפרגמטיה כן, או. לכלכלה כן, זאת אומרת. מצד אחד הנהר הוא גבול מאוד קשיח, מצד שני לפעמים הוא גם משמש לתעבורה. זאת אומרת, שלום הנהר, איזה מין שלום הוא? הוא שלום שבעצם מתקיים, כן? בצורה מאוד מצומצמת. אני צריך קמח, ואתה צריך סוכר, אז אני אעביר לך סוכר, ואתה תעביר לי קמח. אבל לא יותר מזה. מעבר לזה אין קשר בינינו. אין חיוך, אין הערת פנים, אין פתיחת הלב, לא שייך. יש פה קשר מאוד חיצוני. קשר כזה הוא כמובן מאוד נזיל ושביר, שברירי. אנחנו יודעים שגבולות כאלה כבר נפרצו הרבה פעמים כשאינטרס של אחד הצדדים, כן? האינטרס של אחד הצדדים מצא לו, או אחד הצדדים מצא את הכוח כדי להילחם בחברו, הוא יצא למלחמה וכבש את הארץ הסמוכה. זה נקרא שלום הנהר, שלום מאוד אינטרסנטי. יש שלום של שלום הגדרה, שהוא שלום קצת יותר מתפתח, על בסיס של אינטרס משותף, כמו ברית נאטו, כמו שניים שעובדים באותו מפעל, יש כל מיני סוגים שלו. אבל זה דברים אינטרסנטיים. בסופו של דבר, שלום הציפור זה שלום מאוד עליון. כן? הציפור היא יצור מעניין מאוד, שלמעשה חלקים הפוכים בה ומנוגדים בה, סותרים בה, כמו כנפיים ורגליים, הם למעשה שניהם משמשים בכל רשות ורשות. כאשר הציפור היא בשמיים, נכון שאולי עבר התעופה, שזה הכנפיים, הם יותר דומיננטיים בשמיים, אבל הרגליים שלהם תפקיד מאוד חשוב. לא יצויר שאני קצץ לציפור את הרגליים בשעת מעופה, אני לא בטוח שתחזיק מעמד באוויר. למרות שהקלנו קצת על משקלה, ואולי מבחינתה זה יתרון, שוקלת קצת פחות, צריך לעשות עם הכנפיים קצת פחות. לא, היא לא תחזיק באוויר. אל תנסו את זה, אבל היא לא תחזיק באוויר. וגם, כי היא צריכה את הרגליים גם באוויר. הרגליים מניקות, איזשהו, כן, בחשבון האוויר הדינמי יש להם תפקיד. זה לא כמו גלגלים של מטוס שצריך להכניס אותם בשעת הטיסה, כי הם לא מועילים דבר, רק מפריעים. זה משהו אחר לגמרי. זה הרבה יותר חכם, הרבה יותר חכם. כן? היום קצת מתחילים לגלות קצת מחוקי האווירודינמיקה של ציפור. לא, לא היום, היום. תמיד חקרו את זה. אבל עדיין הדברים בבדיקה, עדיין אומרים, עומדים על רזי התעופה, כן? דווקא מתוך הציפורים. ומזה מעתיקים אחרי זה למודלים של מטוסים, כל מיני דברים כאלו. לומדים את זה. אבל עדיין רחוקים, רחוקים מלהבין ולהפנים את הדברים האלה. יש עוד עדיין המון חוקים נעלמים, המון דיוקים. כן, שאנחנו לא מבינים אותם. אבל זה דבר מאוד חכם. ציפור, אם כן, בשעה שיפה באוויר. גם הכנפיים וגם הרגליים מצרחות. רואים פה ששני האיברים האלה, למרות שהם מנוגדים לכאורה, מצד התפקודים שלהם, אנחנו רואים שהם תרומים תרומה משמעותית, זה לזה, כן, בכל רשות ורשות, בשמיים ובארץ. כן, גם בארץ. ציפור אמנם הולכת על הרגליים, אבל הכנפיים, שוב, לא יצויר חלילה, שאנחנו נקצוס לה את הכנפיים, היא תיפול לצדדים, או היא תצטרך לדדות כזה כמו אין לה כבר שיווי משקל. יש חשיבות עצומה לכנפיים ולרגליים, בין כאן ובין שם. זה שלום עמוק הרבה יותר. זה שלום פנימי, עמוק, מהותי מאוד. שגם החלקים ההפוכים מאוחדים ביניהם. כל אחד עוזר לחברו, כן? גם בשעה שהתפקיד המרכזי נעשה על ידי א', ב' נמצא לצידו. תמיד הוא לצידו. תמיד הוא עוזר לו, תמיד הוא מוסיף, הוא מסייע במשהו מן משהו. בכל אופן, כשאנחנו מדברים על מערכת יחסים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לבדוק שאכן זה מערכת יחסים שהיא מקיפה את כל הרבדים שלנו. כן? מערכת יחסים שבה אנחנו נאמנים למבחינה מעשית, קרי, קיום מצוות. אנחנו נאמנים למבחינה מחשבתית, קרי, אמונות ודעות, מחשבות ישרות וטהורות. כן? ואנחנו נאמנים לו מבחינה מידותית. המידות זה הרצון. המעשים זה לא הרצון עדיין. כנ"ל גם לא המחשבות. עדיין יכול לעשות מעשים טובים, ולחשוב מחשבות מפוצצות, ועדיין הרצון שלו נמצא בעולם אחר לגמרי. המידות זה הרצון. אדם שלא שינה את מידותיו, לא שינה את רצונו. Okay, כשאנחנו מדברים על מידות, אנחנו מדברים על רצון, צריך להבין. יש את הביטוי רצון, אנחנו מכירים אותו, כן? עושה רצונו כרצונך. אבל איך עושים רצונו כרצונך? איך הרצון שלנו מתעבד? אנחנו מסכים פה במושג העבודה, עבודת השם. איך הרצון שלנו מתעבד? לא מתעבד, מתעבד. איך הרצון שלנו מתעבד להיות כרצונו? על ידי המידות. המידות הם הצינור, הם בית היוצר, הם גם התוצר וגם היוצר של הרצון הטוב. כל מידה שאדם מצליח לבנות בתוך נפשו, כן? כל כוח נפשי כזה שקרוי מידה, שאדם מצליח לפתח בתוך הנפש, הוא למעשה מגלה טפח מן הרצון הטוב. מידת הסבלנות, מידת הצניעות, מידת הענווה. כל מידה כזו מגלה את הרצון הטוב בעוצמה חדשה. היא יוצרת התמסרות פנימית. אנחנו מדברים פה על שלום הציפור, מדברים פה על שלום עמוק. כן? היא יוצרת התמסרות פנימית לרצון השם יתברך. נקרא לזה דבקות, כן? מסירות, כן? ביטול רצון. איך שאתה זיכרו לזה? יש כל מיני ביטויים. כן? מי שישר בעיניו, כן, לפי מושגים שמוצאים לנו בזה, יכול לבחור לו. אבל הכלל הוא שיש פה התמסרות. כלומר, אני לא רק מגיש פרח לאשתי ואומר לקחי לי יום שבת, אני גם נאמן לה בליבי. כן? אני לא רק מקיים עם החבר שלי מערכת יחסים חיצונית של שלום הנהר האינטרסנטי והמאוד גבולני. אני גם נותן את ליבי. אני שמח בשמחתו, אני מצטער בצערו. העולם הפנימי של שנינו הוא משיק, הוא נוגע זה בזה. דמים נגעו בדמים. כן? יש נגיעה של הנפש. כן? אדם הוא הנפש. יש נגיעה פנימית עמוקה. כן? זה נקרא התמסרות. כמה ערכות יחסים כאלה אנחנו מכירים? כמה חברים יש לנו? הוא אומר לי, אדם, יש לי נורא מעט חברים. כמה יש לך? אחד. הלוואי שהיה לי אחד. כן, הוא חושב שיש לי אישה אחרת, לא לי אפילו חבר אחד. כן, שבח לאל, הוא חושב. יש לו חבר אחד, והוא מתלונן. אתה יודע מה זה חבר אחד אמיתי? שאלתי אותו, מי זה, זה החבר הזה? אתה באמת זה חבר... כן, כן, אנחנו מספרים אחד לשני, ואני ממש חבר נפש, אולי, שכך זכית, והוא חושב. והוא חושב, מאחל לך שמר מאוד חברתך, יש את בריתך, היא תחליף אותו בעזרת השם. כן, אבל חבר אחד זה הרבה מאוד. הרבה מאוד. גם אני רוצה חבר אחד. ריבונו של עולם, חבר שלי, שיהיה חבר שלי, מפסיד. אם הוא חבר שלך, הכל בסדר. חבר, חבר אמיתי, התחברות. כי היא חברתך, חברתך, יש את בריתך. זה הפסוק במלאכי. ברוך אתה, אדמה, אלוהים לך, עולם שכל עניין ברוך. דבר מאוד גדול. חברות, ברית, זה דבר גדול. בכל אופן, פה, אנחנו באמת נתקלים, פה אנחנו לומדים את ההבנה הזו שקשר עם השם יתברך, הוא חייב לבוא לידי ביטוי בזה שאני מתמסר אליו גם ביצרי לבבי ומחשבותיי. התחומים המאוד עמוקים וסמויים מן עין. ומטבע הדברים, אדם מרגיש שבמקומות האלו הוא חופשי, כאילו זה שטח הפקר. זה שטח הפקר של שם לא מכניסים את הקדוש ברוך הוא. אני מוכן להכניס אותו לסלון, אולי לחדר העבודה, אבל לחדרים הפנימיים, האינטימיים האלה מאוד, כאילו נשאר בחוץ. תשאר לקיסר לקיסר, תשאר לאפיפיור לאפיפיור. כל אחד את שלו, מה שנקרא יהודי בצאתך, בביתך, ורומאי בצאתך. זאת אומרת, יש נטייה אפילו בלתי מודעת לאדם, כאילו לנשל את הקדוש ברוך הוא מהחלקים הפנימיים. שם הכל זורם על פי חוקיות הרבה יותר שרירותית. המחשבות, כל שכן מחשבות הלב, שזה דבר עוד פחות מודע. מחשבות הלב, בציורי הלב, שם כאילו הקדוש ברוך הוא לא נוכח. כאילו רצונו לא מתפשט לתוך העולמות האלו. כך אומר לעצמו אדם, אפילו אדם הדתי, אפילו אדם המאמין כביכול. כביכול לחשוב שהוא משלם את חובו לקדוש ברוך הוא, חובו את זכותו. כן? בזה שהוא מקיים מצוות. בסדר. הנה ריבונו של עולם, נתתי לך מצוות. כן? חובות האיברים, קורא לזה, חובות האיברים, קורא לזה, רבנו בחיי, בספר חובות הלבבות. יש חובות האיברים ויש חובות הלבבות. חובות האיברים נתתי לך ריבונו של עולם. אני מקיים מצוות. אפילו גופי המחשבות הגלויות, כן? אני קורא לזה גופי מחשבות, כי זה מחשבות גלויות. כן? אני חושב, על התורה שלך אני מפלפל בגמרא. אני בכוונה מכין אותנו, אני פשוט מדבר על דברים כדי להכין את עצמנו לפסקה הבאה, ואז דברים יפלו כפרי בשל. כן? אפילו כאשר אני לומד גמרא, אני מפלפל, פלפולים, נפלא, כל טוב יפה. אני אפילו לומד כל מיני פרקי אמונות ודעות, אני מתפלפל, אני דורש דרשות נדרות, אני אומר שיעורים יפים, אין שום בעיה, ריבונו של עולם. אבל הלב, הנקודה המרכזית, ששם מתרחשים החיים באמת, שם נקבעים הרצונות, זה העיקר, זה הליבה, ריבונו של עולם, שם אתה לא נכנס. אסור להיכנס. עד כאן אתה בא. מפה, זה השטח שלי. שם אני קובע, שם אני מחליט, בשרירות ליבי, אלך. לפי מה שליבי רואה, כך אומר רש"י, בשרירות ליבי אלך, בשרירות ליבי אלך. או כמו שהוא מפרש, שורש פורה ראש ולענה. מה זה שורש פורה ראש ולענה? זה השורש, זה מחשבות הלב וציורי הלב, שלשם לא הכנסנו את הקדוש ברוך הוא. ובתוך בית החרושת הקטן הזה, כך אומר רש"י שם, שורש פורה ראש ולענה, שמפרה ומרבה רשע בקרבכם. זה עמוק, רבותיי. זה רש"י, ורש"י כדרכו הוא מאוד מאוד קצר ורמוז. רש"י הוא בבחינת מעט המחזיק את המרובה, אבל שאנחנו מתבוננים בדברי רש"י. רש"י מדבר על עולם הלב, על עולם היצרים, על מחשבות הלב, על ציורי הלב. העולם המופקר הזה, שהאדם משאיר אותו מחוץ לשליטה של רצון השם. לא מתוך רוע לב. לא מתוך הלב, זה קשה. זה קשה. לא מתוך הלב עושים את זה. בכלל לא. אדם רוצה גם להרגיש קצת בן חורין. קשה לאדם לוותר לגמרי על כל רצונו. קשה לוותר על כל הרצון. אני מוכן לתת כך וכך, אבל תשאיר לי משהו בשבילי. את הכל אתה רוצה לקחת לנו, ריבונו של עולם? את הכל אתה רוצה לקחת? אתה רוצה להשתלט על הכל? תשאיר לנו משהו. אבל נגיד זה מילים אחרות. תשאיר לנו משהו, פירוש הדבר. תן קצת מרחב נשימה, ריבונו של עולם. תן אפשרות, עכשיו אני אומר את המילה הלא פשוטה, אבל כל מי שהוא כן עם עצמו צריך לדעת שזה מדובר. ריבונו של עולם, תן מקום לשתי רשויות. למה שרק אתה תשלוט בעולם כולו, וכולם יהיו נתיניך? תן מקום לשתי רשויות. התפיסה האלילית, זה היה הסוד שלה. היסוד שלה שנותנים משהו לשם יתברך, אבל נותנים גם לאל אחר. יש אלים. כל התפיסה של הפירוד, כל תפיסת השניות, שיש שניים. זה התפיסה, זה היסוד של התפיסה האלילית. אי אפשר שיהיה דבר אחד. יש במציאות מלחמה, בלתי פוסקת, בין הטוב ובין הרע, בין ריבונו של עולם, בין הרצון האלוקי לרצון האדם. והיסוד הזה, שהוא מיסוד חטא הנחש, שהסית את אדם וחווה, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, שתהיו גם אתם בוראי עולמות, שם הוא סכסך בין האדם לבורא. משם, שם זה השורש פורש ולנה. שם בעצם ניטע בלב האדם הציור הזה, או כתשנו של הרב קוק בורות הקודש, שיש מין יצר הרע רוחני בתוך האדם שגורם לאדם לקנא בבורא. יש ביטוי בורות הקודש, ביטוי עמוק, רציני מאוד. קנאה בבורא. אין שתי מלאכים משמשים בכתר אחד. שהאדם מרגיש כאילו הוא לא מוכן לוותר על בסיס הרצון שלו לטובת השם יתברך. הוא נותן לו קליפה אחת, שניים, שלוש. מעשים כן, מחשבות כן. יצר הלב, ירורי הלב. ריבונו של עולם. זה תשאיר לנו. שתי רשויות. קנאה היא תמיד יוצרת קנאה בסופו של דבר. כן, אבל זה מבוסס על מה שכתוב בדור הפלגה, שהם עשו מגדל וראשו בשמיים. נעשה מגדל, כן, ונעלה ונעשה אימו מלחמה. או בלשונם של חז"ל, אמרו אנשי דור הפלגה, לא הכל ממנו שיבור לו את העליונים. מה פתאום? הוא חילק את העולם בצורה כזו שהוא למעלה ואנחנו למטה? בוא נהפוך את היוצרות. זה היסוד של הקינה. זאת אומרת, גם, אני לא יודע, יכול להיות שזה היבטים נוספים באותה קינה. קינה יש לה השלכות שונות. אבל הקינה ביסודה יושבת בעצם על המחשבה שמשהו שלך הוא שלי בעצם. באופן פשוט, אני אומר, בהבנה מוסרית פשוטה כרגע, אני מדבר, כן. ולהיכנס כרגע יותר מדי עמוק, מי שאני לא מבין. כן, אבל פשוט, קינה יושבת בדרך כלל על המחשבה שמה שיש בידך הוא בעצם שלי. גם השם הוא קנאי, הוא מקנא לשלו, כי באמת זה שלו, כן? לקחו לו את השליטה על העולם. הוא לא עושה את זה מתוך קנאה שטותית של המאה ארצות, כן? הוא עושה את זה מתוך הצדק העליון, כמו שאמרנו, מתוך הדקדוק של הרצון האלוקי, שרוצה להשלים את המציאות. אבל באופן פשוט, יש מין יצר רע שהוא קנאה ביקות, שריבונו, של, שאדם חושב שרצונו הוא לא פחות טוב מרצון הבורא יתברך. יש לי רצונות שלי. למה אנחנו הולכים כך רחוק? מיד נדע. למה אנחנו... אני אומר, לפעמים אנחנו... טוב, קודם כל, אני מקווה שהוכחנו את זה די הצורך, שאותה מובלעת פנימית של יצרי הלב, היא פועלת בחיים שלנו. אנחנו מרגישים אותה לא מעט. אבל כדאי לשים לב, אפילו במהלך היום, שאנחנו במיוחד, כמובן, במיוחד שאנחנו נמצאים מול התורה ונפגשים בדרכותיה. ששם כמובן אנחנו נפגשים עם רצון השם יתברך, כפי שהוא מופיע בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, באמונת חכמים. אנחנו יכולים לפגוש לא פעם את ההתנגדות, הזו שקיים בתוכנו. הייתי אומר, תינה, אפילו איזו תחושה של תינה לפעמים, שמרגישים כלפי הדרכות שבאות מלמעלה. יש איזה קושי. יש איזה מין הרגשה כזה של... לא נוח לי עם זה. לא, אני רוצה... כלומר, אני מתרץ את זה, כמובן, אני מייפה את זה, אני יוצר את הרושם כלפי עצמי בעיקר וכלפי הסביבה. לא, לא שאני חס ושלום, זה לא כפירה בעיקר, אני לא בא לכפור בעיקר. אבל יש איזו הרגשה של אי-נוחות, שעניינה זה להשאיר מרחב נשימה לשרירות הלב שלנו. יש אפילו סגנון כזה, אני שומע לא פעם, אני גם מתעניין קצת לראות, בעלי תשובה, לאן הם מגיעים? יש הרבה בעלי תשובה שמגיעים לפה, יש בעלי תשובה שהולכים לברסלב, יש בעלי תשובה שהולכים לחב"ד, יש בעלי תשובה שהולכים לעולם החרדי, זה ש"ס, אפילו לא חרדי אשכנזי, קצת פחות, אבל אני שואל לפעמים, אלו במיוחד, אלו שבאים לפה ולא נתפסים כאן, הולכים למקום אחר, כן, אלו שמלכתחילה הלכו למקום אחר. מה הקטע, אז מה הם אומרים לי? אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להיות יהודים, באמת. אנחנו רוצים באמת לעשות רצון השם יתברך. נו, אז מה, מה, מה אתה רוצה להסביר לי בזה? למה לא באנו למכון מאיר? למה לא באנו למכון מאיר? נראה לנו כאילו... לא, אגב, אני לא בא עכשיו להגיד ביקורת. אני חושב שזו טעות גדולה. טעות מאוד גדולה. אבל מה אני רוצה להגיד בזה? כל זה אני רוצה רק להגיד של אדם, הזכות שאני בא ללמד על התגובה של הבחור שכשאלתי אותו, הזכות שאני בא ללמד, והיא זכות עמוקה, שהרבה פעמים בעלי תשובה יש הרגשה, די, כבר הלכתי בשרירות ליבי 30 שנה, כבר נמאס לי בזה. חשבתי שאני חכם, ועשיתי מה שאני רוצה, וחשבתי מה שאני רוצה. כן? אני רוצה כבר סוף סוף לוותר על הכל. אני רוצה להיות שלא יתברך, שתבח שמו. שלא אני רוצה להיות. האמירה הזאת של עצמה היא נפלאה. איפה מממשים את זה? האם הם יכולים מאיר או שם? זו שאלה אחרת. אני חושב שגם פה וגם שם. אבל לא זה מה שבאתי להגיד. חס ושלום. אם הייתי חושב לרגע כמותו, כבר לא הייתי פה כמובן. בוודאי שלא. אבל בכל אופן, תודו אבל שהאמירה הזו היא אמירה חשובה מאוד. זה לא נפלא. אנחנו רוצים להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. להיות עבדים שלו. זו אמירה נפלאה. זה לא. כן. זהו, זה בדיוק.
אתה לא צריך לאבד את האישיות שלך ואת האינדיבידואל שלך, כי אז זה משהו שחשוב לא לאבד אותו. ונורא קל להיסחף בעניין זה שטוב, אני עכשיו רוצה להיות שטנץ של איזה משהו, להיות איזה חלק מאיזה משהו גדול ממני, ואז אני בעצם לא צריך להתמודד עם להיות אני.
זהו, הנקודה, הבעיה היא, כן, אתה מעיר הערה נכונה, אז אתה בעצם אומר, העניין זה לא לבטל את הרצון שלי.
לא רוצה, לא נגיד רצון
השם. לבטל את הרצון שלי, לבטל את הכוחות שלי, את הכישרונות שלי וכל זה, מה פתאום? העניין זה לא זה, הרבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו עם כל כוחותינו. אבל לעשות את המהפך הזה, לעשות את המהפך הזה מרצון נגוע, רצון נגוע, כוחות החיים, כן, כן, הרצון הנגוע, שבעצם בכל פיסת רצון, כל כוח מודע שאנחנו מכירים היום, כן, הרבה מהכוחות המודעים הקיימים בתוכנו היום, הרבה מהם, כן, להבדיל, כמו שיש חס ושלום, כן, אני יודע, אדם יש לו מחלה, חס ושלום, מחלה. זה יכול גם להיות וירוס, לא משנה, בואו נעזוב את המחלות הקשות האלו, שהם ירחם עלינו. אבל אפילו סתם שפעת, יש וירוס שהוא עכשיו את כל הגוף, כן? בן אדם שוכב שם במיטה עם 41 חום, שקוע בתוך המיטה, מסוגל להזיז את עצמו, אנגינה חזקה. שמע, עכשיו הנגיף שולט על הגוף, כן? על כל תא חי, עכשיו יושב הנגיף הזה, פשוט הופך את האדם לפגר, כן? יש שפעת שיותר קלה, יש שפעת מקומית. יש שפעת, זה אנגינה חריפה, יש שפעת שהיא אומנם מתפשטת על גוף, אדם נופל למשכב, אבל מסוגל לדבר עם הסובבים אותו, כן? הוא לא כזה, כולו מסוחרר והוזה. ויש הפעת שאדם לא נופל אפילו למשכב. הוא הולך בחוץ, מתהלך על בוריו, קצת יש לו צמרמורות בגוף, צריך להתעטף קצת במיל וכל זה, קצת משתעל, כן? אבל להמשיך את החיים כרגיל, בסדר גמור. ויש הפעת יותר קלה מזוכי ידוע. ומי לא מכיר את תורת השפעות בחורפים האחרונים? מי לפחות פעמיים ביום לא חוטף, פעמיים בשנה, בעונה לא חוטף את זה. יש הפעות שמתמקדות בעיקר באיזושהי אולקל, או באיזושהי אפילו צינון, שאפילו לא יוצא מתחומי אף, כן? וזה כרוב, כזה כאב ראש שמקיף כאן את ה... קצת בו ככה. זה הכל, אפשר לסבול, אפשר להמשיך לחיות את החיים כרגיל. יש כל מיני מדרגות. מה שרוצה להגיד, כל המדרגות שציינו כאן זה בעצם משל. צריך להבין, כל כוחות החיים שבתוכנו, כל אחד ואחד, יש לו מדרגת שפעת אחרת. כלומר, שהווירוס הזה, או החידק הזה, קראנו לו כבר הרבה פעמים, כך קוראים לו חזל, מה נעשה? אין לנו מילה אחרת כרגע בשבילו. יצר רע. יצר רע מתלבש על כוחות החיים. סך הכל ניתן הרשות, כמו שכתוב, עולה, נוטל רשות, יורד. איך כתוב? מסתין, נוטל רשות, יורד ונוטל נשמה. זה התפקיד שלו. והוא אכן את תפקידו עושה, נאמנה. כן? שואלים החסידים, למה יש פרשה על שם בלק? מה זה, בלק? למה לקרוא בלק? יתרו, אני מבין. בסדר? אבל בלק לקרוא פרשה? אז אומרים החסידים, הוא ידע את התפקיד שלו טוב, לשנוא את עם ישראל. מגיע לו שיקראו לו פרשה על שמו. כל הכבוד, בזכות בלק, קיבלנו כאלה ברכות, מבלעם, לא פחות ולא יותר. כך אומרים החסידים. ראוי שתיקרא פרשה על שמו. ברוך השם. שתיקרא פרשה על שמו. אז מה רוצה לדבר? יצר הרע. יצר הרע. הוא הרע הכי טוב שלנו. צריך לדעת להפוך אותו לרע. איך הופכים אותו לרע? שמבינים שדווקא מתוך הפעילות האינטנסיבית שלו, עלינו. דווקא ההיי פיבר הזה שהוא עושה לנו, כן, השפעות האלו, ברוך השם, זה הדבר שמאלץ אותנו לחפש עיצות ותחבולות, כן, ולחזק את כוח הטוב וכן הלאה. אבל, הקושי הגדול הוא לחלץ את כוחות החיים, את האיברים הבריאים האלו, כן, הגוף הוא צריך להיות סך הכל בריא, אבל מתלבש עליו איזה חידק. לחלץ את האיברים הבריאים האלה מהשליטה היצרית, שכוח המחשבה שלי, הוא לא יהיה, כלשונו של רבנו יונה בשערי תשובה, ראש לכל המדווים, המחלות, כן? כוח המחשבה, הכוח המופלא הזה, הוא יכול להיות ראש כל התרופות, אבל במצב אחר הוא ראש כל המחלות. אם אדם לא משתבש נכון למחשבה, חוכמת יוון, אנחנו רואים מה שהיא עשתה. חוכמת יוון, דבר נורא ביין. טומאת מצרים, פרח, אנחנו רואים מה עושה החוכמה. בפרח שיבדו את בני ישראל. תביא, להפוך את כוח המחשבה, את הדמיון, את הרגש, כל כוחות החיים. לחבר אותם, לחלץ אותם מתחת לידי הרע, ולחבר אותם אל הטוב, זה המשימה, זו אכן המשימה. כך צריך להיות. כך צריך להיות. אני חושב שמכון מאיר זה בדיוק מה שעושים, וזה בדיוק מה שמפחיד. אם כבר דיברנו מקודם על אותו אחד שהלך לאן שהלך, זה מה שמפחיד מכון מאיר. זה מה שמנסים לעשות פה. פה מנסים לשפוך את החבית, ולא לשפוך את היין שלה. אין פעולה יותר מסובכת מזו. פה בלשון אחרת של חז"ל, להרוג את הדרקון שכרוך על החבית, כן, יש דרקון על החבית, צריך להרוג אותו עם חרב, ולא לשבור את החבית. זה מה שעושים פה, זו שיטתו של הרב קוק. זה החידוש העצום. קל מאוד ללכת על הכתבים. קל מאוד. קל מאוד ללכת על הכתבים. ללכת בדרך האמצע, כן, המהלך החינוכי של דרך האמצע. אנחנו יודעים שפה זה לא הפקרות. פה יש גבולות ויש גדרים, ואי אפשר פה תכף ומיד לשוטט בתוך העולם מורכב, לא. אף אחד לא מקבל פה הדרכה עכשיו ללכת לרחובה של עיר ולעשות... לא, שום דבר. יש פה הדרגתיות. אבל המטרה היא להביא לשילוב, כמו שאתה אומר. וזה דבר שמרתיע רבים רבים בעלי תשובה. יוחד בעלי תשובה שבאים מכוח הרגש של מיסת חיי החולין, מתוך איזה צורך לנקמה מתוקה בחיי החולין. כן? הם בדרך כלל, בסדר. זה בסדר, אני אומר, זה בסדר גם.
הרגש גם, שכל
אחד הולך
לבוא. עכשיו את עצמי, בגלל שחזרתי בתשובה זה... אם נשאר משהו בריא בבן אדם, אז הרגש צועק חזק מאוד. זאת אומרת, הרגש הוא רגע, איפה אני פה בכל התהליך?
תשמע.
מה, נעלמתי?
יש בעלי תשובה שסבלו כל כך, אומרים. יש בעלי תשובה שבחילוניות שלהם, בתקופה המוקדמת של חייהם, בתקופה שלפני חזרה בתשובה, סבלו כל כך מהכוחות שלהם. הספר שסבל מזה שהוא היה ספר, והנגן שסבל מזה שהוא היה נגן, והטייס שסבל מזה שהוא היה טייס. כל אחד, אתה מבין? עם הסיפור שלו, כל אחד שאלה מאיפה באה לו התעוררות הדתית שלו, לפי זה הוא תוקף את החלקים הקודמים, את התקופות הקודמות של חייו. אני לא בא להחליט, אני לא בא להחליט, זה יכול לקרות, אבל אני אומר, לפעמים זו תשובת משקל שהיא חשובה. אני לא בא כרגע לשפוט, בוא נעזוב את זה. אני אומר, אנחנו באנו לכאן, אולי כדי ליצור את התהליך שעליו דיברת. כן? לשבור את החבית ולא לשפוך את יינה. להרוג את הדרקון ולא לשבור את החבית. זה התהליך שאותו אנחנו עוברים. תהליך מסובך, אחראי מאוד, ומתאים רק לאנשים בעלי משמעת עצמית עמוקה. באמת עמוקה. לא לאנשים שבאים לחפש עבודה קלה. כי אפשר בקלות לפרש את הדרך הזו כדרך מטרנית. בקלות אפשר. מכון מאיר הוא לא מקום שמתאים לאנשים אפילו בעלי משמעת עצמית נמוכה. אני אומר זה בסיר צינון. אנשים בעלי משמעת עצמית נמוכה יכולים לנצל את המקום, הזה להפוך אותו ממכון למלון. מה שאין כן בישיבות אחרי יש ישיבות בעולם החרדי. ששם כל תלמיד עוקבים אחריו בעזר עיניים. כל תלמיד יש לו, בסדר, כל קבוצה יש לה רב, וכל תלמיד יש לו רב, יש מעקב תמידי ורישום, ויש את המשגיח שיושב עם הפנים כלפי הציבור. לכו תראו באור החיים, שבעה קדושה מאוד. לכו תראו, יש משגיחים, יושבים, צופים בתלמידים, כל אחד. כן? ברור, יש את המרחב פחות או יותר. אבל המרחב הוא שונה מהמרחבים שיש כאן. פה באמת מאפשרים לאנשים תהליכים מגוונים יותר. מורכבים יותר. זה היתרון של המקום הזה, וזה הסכנה שבו. אבל סומכים פה לאנשים.
בחוץ אין משגיח.
אני מדבר כרגע בחוץ. אני מדבר כרגע... אגב, יש מקומות גם שיש משגיח בחוץ. יש מקומות שאם אתה משתמש, אני יודע מה, כן, אתה משתמש בטלפון כשר, כן? אתה לא יכול לחתן את הבת שלך עם אף אחד מקהילה, אתה לא... הרבה דברים.
אתה לא מבין את זה.
למה? למה אתה לא מבין? מה, אתה לא יכול להבין? כל אחד עם הצרכים הנפשיים שלו. זה שיש לך צרכים אחרים, אתה לא יכול להבין אחרים? בסדר גמור. אגב, יהודים שמחים, מבסוטים לפי דרכם, מה יש? בסדר גמור. כן? הגן עדן שלהם זה הגיהנום שלך, והגיהנום של הגן עדן שלך זה הגיהנום שלהם. בסדר גמור. כך אומר הרב קוק. אדם צריך לדעת שלפעמים הדבר שטוב לו הוא דבר שהוא רע מאוד לזולת. כן? הדבר שרע לזולת הוא טוב לו, או בשבילו של הרב וינר, כך קונך כותב בתורת אימך. אדם צריך להגיע למדרגה, כי הוא מביא זה מורות הקודש, בלשונו שלו. אדם צריך להגיע למדרגה שבו הוא מסוגל להגיד, הגן עדן שלך זה הגיהנום שלי. הגיהנום שלך זה הגן עדן שלי. עד כדי כך. כן? תלך להם, מה אתה רוצה? ברוך השם, בסדר גמור. נבנים בזה, שמחים בזה, ברוך השם. יכול להיות שגם אתה תגיע למסקנות אחרות, אחרי שתהיה פה כמה וכמה חודשים. איך תדע איזה מסקנות תגיע? איך תדע? תגיע למסקנה שאולי זה בכלל המקום מתאים לך, אני יודע מה, אולי מתאים לך משהו יותר סגור, אתה יכול לדעת? אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אני זוכר שהיו לי תקופות בחיי, לפני 20 שנה, לפני 15 שנה. התחיל אצלי באיזו תקופה מסוימת, 7 שנים אחרי תחילת התשובה, הייתי פה מכון מהיר. והתחלתי לחפש לי כיוונים שונים. באמת אני מבסיר רצינות. ועוד שחשבתי להיות, יודע פתאום, חסיד ברסלב, חסיד חב"ד, אבל הרגשתי שאני רוצה להוסיף קצת תבלינים, קצת ממקום אחר. חיפשתי רב. זוכר שהלכתי לרב גינסבורג, כפר חב"ד. הרב הזה הדהים אותי. הייתי יושב ושומע אותו בקבר יוסף, בתקופות שהיה מגיע, בהתחלה ממש, הוא היה מגיע לקבר יוסף, שיעורים ראשונים. ביצהר הביאו אותו אז לקבר יוסף. ואנחנו היינו, באנו מהישיבה באלון מורה, היינו מחזקים את הציבור שם, בקבר יוסף, באנו ללמוד שם את שיעור הגמרא. ובימי שני הוא היה נותן שיעור ב-12 בצהריים, התפילת מנחה. ואנחנו מפסיקים את הסדר, ויושבים לשמוע את הרב גינסבורג. נו, ואתם מי שראה את הרב גינסבורג, יודע שאי אפשר להתעלם הדבר הזה, זה פשוט עצמו. הייתי יושב ככה, כולי מופנט. אמרתי לי, חייב את הרב הזה, שיהיה הרבי שלי. פשוט ככה אמרתי, בעל תשובה היה תמים, אני יודע, 4-5 שנים. כן, בסדר, לא, בהתחלת הדרך, 4-5 שנים. לא, זה היה פחות אפילו. 3 שנים. ואני אומר, אני חייב את הרב הזה בתור רב שלי. איזו עצמות. נשאבתי אליו. אמרתי, לא יודע, יום יחיר זה להיות חבדניק? לא יודע, אני צריך לבדוק. אני הולך לשם. והלכתי אליו בערב פסח. באתי לכפר חבד בערב פסח, ישבתי איתו איזה שעה שלמה. אז לא יומן. יש לה פגישה בעצמה, היא פגישה סיפור בפני עצמו. בסופו של דבר, הדבר לא הסתייע. יש גם סיבות. הביקור הזה היה ביקור מאוד משמעותי, וקורו בו דברים מרחיקי לכת, לא פשוטים לחלוטין. מי שרצה לספר לו את זה באופן פרטי. אבל לא נסעתי חבדניק. וזה לא נגמר בזה. אחר מכן, גם יודע, פעם הקיבוץ, הייתי בקיבוץ באיזה שבת, ובדיוק התארך אצלנו איזה פעיל חב"ד בצפון. וגם הגיע לקיבוץ, והתארך שם אצל אחד מבעלי התשובה בקיבוץ. הייתי שם בסעודה שלישית, יחד עם אשתי דווקא אחרי החתונה. ובסעודה שלישית, אחרי הסעודה שלישית, הוא אומר, לא לחינם, באתי לכאן, סתם יש לך מה לשמוע, והתחיל לדבר איתי על זה, ואני הקשבתי בעניין רב. באמת הקשבתי בעניין רב. והוא הבין שאני פתוח, באמת הייתי פתוח, אז הוא החליט להציע לי את הדברים. בשלב מסוים הוא אמר לי, תראה, אתה צריך להבין שהדברים שאני אומר לך זה לא אני אומר, זה באמת אומר המלך משיח, וחובה לשמוע כל מי שלא שומע למשיח, המיטה. אמרתי לו, זה קצת מפחיד אותי. חוץ אני חייב להגיד לך שאני בא ממכון מהיר, אני קצת אמון על תורתו של הרב קוק, ואני צריך שיהיה פיתוי מספיק גדול כדי שאני אבחר בדרך אחרת. מה שאתה אומר לי כרגע זה ממש ממש לא חביב עליי. מה אני אעשה? מלך המשיח, חייב מיטה, אבל לגן. הרב קוק זה כך נורא, אז הוא אומר לי, הרב קוק זה, הרב קוק אומר לי, זה נמלה מול פיל. כך הוא אומר לי. זה לעומת זה, זה נמלה. אז אשתי הולכת לידי ואומרת לו, איך אתה מדבר? איזה? נשים דעתם קלה. אמרתי, חבטי כאן כבר לא היה כאן. זה עבוד, זה עבוד. כאילו הקדוש ברוך הוא מרמז לי. צריך להבין שכל דבר שקורה לאדם הוא רמזים את השם יתברך. יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד, שמע, אולי זה רמז שאתה דווקא צריך להתחזק, יש לך מניעות, אתה צריך להתחזק, לא בקלות זוכים להיות חבדני. אבל איך אומרים, לב יודע מרת נפשו, לב יודע רמת נפשו. מבחינתי זה היה באמת איש, שחבדני כנראה אני לא אהיה. יחד עם זה, אפשר לקרוא מדי פעם דברים, כן, קצת מעיינותיך, קצת שיחות, קצת זה. עד היום, ברוך השם. זה הסיפור שלי עם חב"ד. ודאי, איזה שאלה, מה זאת אומרת? ודאי, איזה שאלה, פשוט, דבר נפלא, דבר עצום. זה נכון, זה גם נכון. אבל איזה עובדה שהפגיש אתכם דבר כזה, אני ציינתי שני מפגשים שהיו לי, אחד לא סיפרתי את סופו, זה דווקא כן סיפרתי, אבל בכל אופן, קדש ברוך הוא. שוב, אני לא ברשה להתווכח ברמה השכלית מה היה המסר. שאלה מה אתה מרגיש בתוך הלב, בסופו של דבר, מי שמכריע זה בינת הלב בדבר הזה. היה לי ברור שכנראה אני לא אוכל לי, כן? חיפשתי עזרה, פשוט חיפשתי רב, חיפשתי השתייכות. היה לי חסר קצת, היה חסר קצת החופש, כן, המציאת הדרך בעצמך, אין חצר, אין דמור. כולנו רוצים להיות באיזה מקום עבדים של משהו, עבדים של הקדוש ברוך הוא דרך איזשהו מקור השראה, או איזשהו כוח השראתי שנמצא בעולם הזה, רבי. גם אצלי זה קיים. אני חושב שכל אחד מאיתנו בשלב כזה אחרי מחפש את זה. זה היה הקטע עם חב"ד, אחרי זה אפילו ברסלב היה לי, שתקופה של ברסלב. הייתי קורא ספרי ליקוטי הלכות, הייתי שקוע בזה לגמרי. הגעתי למצבים של פיזורות, הלכתי לרב דוד חי כהן, שאלתי אותו מבת ים. הרב, אני באתי עם הספר הזה, ליקוטי הלכות, ככה מחבק אותו לרב דוד חי כהן, שואל אותו, נו, נו. הוא אמר מה שהוא אמר. גם פה אני מעדיף שלא לומר את מה שהוא אמר ככה, באותה הזדמנות. כן, כי אני באמת לא רוצה כאן ליצור איזושהי הדרכה, ומי שחושב שהוא מתאים לזה, עד רבה, יפסם לו, ואנחנו שולחים לא פעם, פה תלמידים לשם, ותלמידים שמגיעים משם לפה, אנחנו מנסים להבין למה הם באו לפה, אם זה מתאים להם, אולי כדאי שיחזרו לשם. אנחנו לא עושים נפש, זה לא עניין שלנו. אבל בכל זאת, אני מעדיף שלא לומר, חוב, זה הניסיון שלי. אני אומר, באמת, באמת, מתוך פתיחות באמת גדולה. ועד היום, עד היום, תסתכלו בשולחן שלי, אתם תראו שם ספרים שהם לאו דווקא השס הלבן, לא בכלל. ולוקחים מפה ולוקחים משם, ברוך השם, בבסיס, אדם צריך לקבוע מה נקודת היניקה העיקרית שלו. כשיש לך את נקודת היניקה העיקרית שלך, אתה יכול כמובן, כן, להוסיף מכאן ומשם, בלי לבלבל, בלי לטשטש, בלי ליצור ערבוביה, גלעיים ושעטנז של כל מיני שיטות זו וזו. טוב, זה בדרך אגב באמת, קצת חרגנו. קצת נמשכנו את זה לקבוד מה שאתה אמרת, באמת נדב, על דרך החינוך המיוחדת הזו, שאנחנו מאמינים שהיא באמת מצויה כאן. מה? או, ממש לא. כן. כן, יש עוד שאלות, שרוצים לשאול משהו. אז בוא נראה הלאה. אם כן, כיוון שכבר כל חכם יודע את הדברים האלו, צורך תמימות העבודה וחובת הרטב ונקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאזת ומתועבת, כי כל לבבו דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תוכחה, אם התרשלנו מן העיון הזה, והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוקינו שואל מעימנו. מה זה יום תוכחה? מכיוון שכל חכם יודע את כל זה, מה נענה ביום תוכחה. אם ידעת, מה תענה? מה נענה ביום תוכחה? מה זה יום תוכחה? כן? אוכיחה, כן? אערוך אוכיחך ואערוך נגדך. מה זה יום תוכחה? יום תוכחה זה יום שבו אתה נפגש. אתה נפגש עם מטרת חייך. מטרת חייך מופיעה בצורה בהירה ביותר. אגב, היא לא מופיעה מבחוץ. היא מופיעה מבפנים. יום תוכחה זה יום שאומרים לך, הרי ידעת. ידעת יש לך רק 80 שנה לחיות. ידעת שהשם הוא מצוי ומשגיח. ידעת. העלית על דעתך. חשת בתוכך. ידעת שהתורה אמת. יום תוכחה זה יום שמעמידים אותך מול האמיתות הפנימיות שלך. אתה שופט את עצמך. שופט את עצמך. אנחנו רגילים יותר למושג של יום תוכחה, שבו השם דן אותנו. אבל השם דן אותנו איך? הוא דן אותנו על ידי שהוא מעורר את האמיתות הפנימיות שיש בתוכך. וזה שופט אותך. כאילו אתה שופט את עצמך. אי אפשר לשפוט אותך על דבר שלא ידעת, על דבר שלא התעוררת לו. יש ביטוי שנקרא תינוק שנשבע. תינוק שנשבע הוא פטור כמעט מכל דיני תורה. אי אפשר להשים אותו. תינוק שנשבע לבין הגויים, מה אפשר לעשות? אפשר לבוא להם בטענות שהוא אוכל חזיר, שהוא שם צלב? ודאי שלא. לא שייך בכלל. הוא תינוק שנשבע. אבל אתה ידעת. וכיוון שכבר התאמץ אל כל חכם, הבעיה פה זה עם דברים שאנחנו יודעים. ואם נשאל את עצמנו שוב את אותה שאלה, אבל בכנות חודרת, כמה דברים אנחנו יודעים? אנחנו יודעים הרבה מאוד. לא בידיעה חיצונית. לא בידיעה חיצונית, בהרגשה פנימית. אנחנו יודעים שדרך החיים צריכה להיות באופן אחר. אנחנו יודעים שלהתגאות זה לא טוב. אנחנו יודעים שלכעוס זה לא טוב. אנחנו יודעים שרכילות זה לא טוב. זה לא רק ידיעה חיצונית, כואב לנו שאנחנו עוברים את העבירות האלו. זה נוגע לליבנו, זה נוגע לנפשנו, זה לא ידיעה חיצונית. בכלל בכלל, זה פנימי, זה עמוק. מה קורה? נו. מכיוון שכבר התאמת, זה הביטוי של התאמת, להתאמת זה משהו פנימי, אצל כל חכם. מה נענה ביום תוכחה? אם התרשלנו מן העיון הזה, איזה עיון? מכיוון שהתאמת אצלנו שעבדת השם צריכה להגיע למדרגה שרצון השם נוקב ויורד עד תהום הלב שלנו, כמו שאמרנו, עד יצרי הלב ומחשבות הלב, מכיוון שהדבר הזה יתברר לנו שזו עבודת השם, ולא ייתכן שהשם מסתפק רק בשליטה, או רצונו מסתפק רק בשליטה חלקית. כיוון שאנחנו יודעים שהוא רוצה לנקוב עד התהום, מה נענה בתוכך? אם התרשלנו מן העיון הזה, איזה עיון? על המידות. אז זה הוא מדבר פה, זה הנושא. אך מעטים יהיו מן המין אשר הקביעו עיון. אך כתוב שמה, מעטים יהיו מן המין הזה אשר הקביעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. מה נענה ביום תוכחה? אם התרשלנו מן העיון הזה, העיון על המידות. אתה רוצה להכין משכן בלבבך לשם יתברך? בלבבי משכן אבנה? אתה רוצה לבנות משכן בלבבך? תעבוד על המידות. אתה רוצה להמליך אותו באמת עליך? תעבוד על המידות. התרשלנו מן העיון הזה. והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, כי מה השם אלוקיך שואל מימך? רחמנה לי בבי, מה השם רוצה? את הלב הוא רוצה. הוא רוצה את נקודת הלב. מתוך הלב כבר יבוא הכל. זה לא שהוא רוצה רק את הלב. אבל הלב זה הכל. כן? הלב זה הכל. ונתת לעבדך לב חכם. שאל מה אתן לך. כך נראה, כן, הקדוש ברוך הוא נראה בחלום. באותו חזון שהיה בגבעון שם, כן, לשלמה המלך. כן? שאל אותו הקדוש ברוך הוא את שלמה, מה אתה רוצה? שאל, מה אתן לך? אמר לו, ונתת לעבדך לב חכם. זה מה שהוא רצה. לב חכם. לשפוט את העם הזה. יען כי לא ביקשת עושר, ולא כבוד, אני נותן לך. אומרים חזל, למה הוא ביקש לב חכם? מה, רק לב חכם אתה רוצה? מה עם כל השאר? אמר שלמה, הריני מבקש ביתו של מלך, והכל בכלל. שמע, אתה רוצה את כל אוצרות המלוכה? תתחתן עם בת של המלך ונגמר הסיפור. אתה רוצה באמת את כל חללי אלמה? קח את הלב. אתה רוצה את הכל? לך ללב. יש לך לב, יש לך הכל.
אבל
רחמנה, לי בבית. מה?
לב טוב,
עולה על כולן. רחמנה, לי בבית. כן. מה? אצל כל חכם פירוש הדבר הוא, לא, הוא לא בירר את זה פה עדיין, הוא עדיין לא בירר את זה, זה יתברר, לבירור הזה הוא מזמין אותנו בפרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. שם הוא מזמין אותנו לבירור הזה, ובעיקר בעמוד כ"ו, בעמוד כ"ו, גם בקיצור נמרץ, כאן הדברים מובאים מאוד בקיצור. כן, עריכות הדברים האלה מופיע בדעת תבונות, בדרך השם, אבל פה מכיוון שזה ספר מוסר, כן, ההקדמות פה הן מאוד קצרות, ההקדמות האמוניות הן מאוד קצרות פה. כל ההקדמה, מקומה המורחב הוא בדרך השם, בדרך השם ובדעת תבונות. אבל פה הוא מביא את זה מאוד בתמצית, אבל גם פסקה מתומצת שמתחילה במילים ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין, כן, זה אותו החכם. החכם זה בעל שכל. שבהתבוננות פשוטה על המציאות, מגיע למסקנות שהעולם הזה נברא למטרה מאוד עליונה. כן, אבל צריך לעבוד על הפסקה, נגיע אליה, אנחנו נראה אותה, נלמד אותה כמו שצריך, אבל זה נקרא כל חכם. מי שמשתמש עם השכל שלו בצורה ישרה ולא משוחדת, זה נקרא כל חכם. או בלשונו של הרמח"ל, בעל שכל, שהוא שולט על השכל שלו, ולא היצר שולט על השכל שלו. מי שיצרו שולט על שכלו, לא יוכל להגיע למסקנה הפשוטה, של עבודת צורך גבוה. מי ששכלו הוא לא ישר, לא פנוי, לא משוחרר, לא נקי, לא יוכל להגיע למסקנה הפשוטה הזו. מי ששכלו הוא ישר ופשוט, יגיע למסקנה הזו.
אז המסילת ישרים לא נכתב, כאילו המסילת ישרים לכאורה לא נכתב לאנשים בעלי שכל. כאילו צריך לפני המסילת ישרים לאשר את השכל, ואז רק לקרוא מסילת
ישרים. יש כאלה שאומרים את זה אגב. לא יודע, אמרתי לכם איזה פעם. אתם יודעים שיש כאלה שאומרים שמסילת ישרים זה מתקדם מדי. כן. למשל בברסלב, אני לא יודע אם זו שיטתם של ברסלב בכלל, אבל הרב גודלבסקי למשל, כן. מישהו מכיר את הרב גודלבסקי? מישהו שמע את היהודי היקר והקדוש הזה? הוא טוען שמסילת ישרים זה מחוץ לתוכנית הלימודים של בעלי תשובה. זה גבוה מדי. אנחנו בכלל צריכים לחלץ את האנשים מתחת לבוץ ואתם מדבר איתם על זהירות. הדברים כאלה. הוא בדיוק טוען את מה שאתה טוען, אגב. ואם תשמע אותך, הוא מסביר את זה, אתה עשוי להשתכנע. בשנה הראשונה שמעתי את הקלטת שלו, לא זוכר, זה נקרא אהבה ושמחה, אני זוכר את השם של הקלטת. שמחה ואהבה, אני זוכר. בכל אופן, שמעתי פעם ראשונה את הדברים שהוא אמר, פערתי, אמרתי זו, וואי, בוא נע, יש פה משהו. ואחרי זה התחזקתי ואמרתי לעצמי, אני לא כך גרוע. אני לא כך גרוע. אני לא כך גרוע. הוא אומר שם דברים מאוד קשים על בעלי תשובה. הוא אומר שבעלי תשובה של היום, אי אפשר לדבר איתם דברים כאלה, לא להתענג על השם. צריך לדבר עם אנשים מתחת לבוץ. אנשים נמצאים מתחת למפולת לבנים וביתון של 100 טון. כן, מתחת, מוציאים את היד, ואתה מתחיל לדבר איתם לזהירות. צריך קודם כל את הניחומים של רבינו. ניחומים של רבינו. מה שיעבור עליו, זה קדוש ברוך הוא אוהב אותו. צריך את הדיבורים האלה. כך הוא אומר. נזנתי, פעם ראשונה חשבתי שזה פליטת פה, בתחילת הקלטת. משמיע ככה רומז לזה. חשבתי, אם הוא לא ידבר על זה מפורש, אני אעשה משהו כדי להגיע אליו. אבל עוד, שומע, ודוק, הוא התלבש על הנושא ודיבר על זה 10 דקות, על המציאת השרים. כן. כך ציפיתי שהוא ידבר על זה יותר בהרחבה, כי זאת האמירה כזו. פתאום הוא דיבר על זה 10 דקות. וזו דעתו. עכשיו, אני לא יודע אם זה דעה מוסכמת בברסלב, אבל ודאי וודאי שהוא רב חשוב מאוד. ודעתו נשמעת בפני מאות ואלפים. וככה טוענים. הוא אומר את מה שאתה אומר. אבל לא יכולתי להסכים עם זה. אני לא כל כך גרוע. אני יכול ללמוד בזה השירים. אני יכול ללמוד. אבל, כן, אני לא יכול להסכים עם זה שתנאי מוקדם ללמוד בזה השירים, זה לימוד רבינו וכל דברי הניחומים האלו לאנשים ששקועים עמוק עמוק מתחת לבוץ. אני לא עד כדי כך על הפנים. לא על הפנים. מה אני אגיד לך? אבל זה לא מזיק, לקחת גם את ה... כן, גם את ה... אנטיביוטיקה החזקה הזו של רבי נחמן. זה בסדר, אפשר לקחת מפעם לפעם. אבל לבטל את מסילת ישרים, מהיות ספר מוסר מרכזי וחשוב, מיוחד בדור של גאולה, אנחנו ברוך השם נשמות גדולות מאוד. עם כל זה שאנחנו שקועים בבוץ, והרב מדבר על זה. הרב אומר שבדורנו באמת זה ירבובי של אור וחושך. דור שפל אנחנו, גם דור ניסה ו... רם וניסה. הנה, הרב כבר דיבר על זה. הרב גודלבסקי קצת חיזק את הפן של דור שפל אנחנו. אני מרגיש, ואנחנו יודעים שאנחנו גם דור ניסה מאוד. מותר ללמוד מזה את השירים. כן. מה האלטרנטיבה? לא, קודם תגיד לבן אדם שהוא שווה משהו בכלל. קודם צריך להגיד לבן אדם שהוא שווה משהו. בכלל אתה שווה משהו. כן, זה משהו, אתה שווה, אתה אהוב, אתה, איך אומרים, לתת חיבוק ראשוני, בן אדם בא מן הדרך, אני יודע, מהקור, מהחום, קודם כל תקלוט אותו, תן לו חיבוק. מה אתה מטריש לספר לו עכשיו, יודע, לתת לו תוכנית עבודה? אתה מבין, זה הגישה. קודם לחבק את הבן אדם, לתת לו רגישה שהוא מסוגל, שהוא ראוי, שהוא בכלל, שיש נשם בא בקרבו. זה בשלב ראשון. לטוף אותו באיזה בגד חם, תראו, הוא בא מן הדרך, אתה תפתק כולו, כולו רועד, מה אתה עכשיו אומר לו? אתה מבין? זה נכון? מניסיון, אני אומר, מניסיון שאנשים שלך מכירים. זה נכון ולא נכון. זה נכון שאנשים באים במצב קשה. אבל אנשים באים במצב קשה עם רצונות אדירים לפה. עם רצונות אדירים. מתחת למעטה החיצוני שברון הלב הזה. כל אבק הדרכים שאנשים מביאים איתם לכאן. מתחת לשברון הלב יש נשמות ענקיות שאי אפשר לדבר איתם אחרת. כן? אי אפשר לדבר אחרת. אלא בגדלות. אלא בגדלות. מינימום סילת ישרים. אפשר לראות את התשובה. שלב כמה שיותר מהיר, רואות התשובה. כן, שלב כמה שיותר מהיר, רואות התשובה, התחיל להיכנס, כן, למסך את האורות. כן.
רואים את זה קורה בצורה רחבה, שאין הרבה בעיות שבא לכם. או חילונים שרק מתחילים, שמשהו תחפש אותם,
זה הרבה פעמים... אני לא פה כדי להצדיק עכשיו שיטה כזו או אחרת. אני כל אחד יכול להגיד, לכל יותר, אני יכול להגיד כאן כרגע מה שמעתי עם פלוני, מה שמעתי עם אלמוני, הרב גודלבסקי אמר כך, אחרת. אני אומר, ולומר גם מה דעת בית המדרש כאן בקשר לסוגיה כזו או אחרת. אם אתה רוצה עכשיו שאני אנסה להתמקח עם הדעה הזו, קודם כל צריך להושש אותה ולאשר אותה. זה דבר ראשון. שאכן באמת מבחינה כמותית, כן, צריך לאשר את העובדה הזו. שאכן מבחינה כמותית ולתשובה, הולכים שם יותר, מאשר לכאן. וגם אם נוכיח את זה, ואני שום בעיה עם זה אגב. שום בעיה שתוכיח ש-80% הולכים לשם ו-20% באים לפה. גם זה לא בדיוק ראייה. הדברים לא נמדדים תמיד בצורה כמותית. בכלל לא. ואתה יודע, יש מי שיתעקש ויאמר לך, שמה, נגיד ש-80% הולכים לשם ו-20% הולכים לפה. נגיד. האמת כבדה, לכן נושאי המעטים. זה נכון. זה לא דרך קלה בכלל. זה לא דרך קלה בכלל. כבר דיברנו על זה מקודם. כן? הגישה הספונטנית של חזרה בתשובה היא דווקא גישה קיצונית הרבה פעמים. דווקא להקצין. ותשובת המשקל הוא עיקרון תשובה שידוע ברמב״ם. תשובת המשקל. ואדם בטבעו נוטה, בטבעו. הרמב״ם בעצם ביסס את מה שהוא אמר. תשובת המשקל של הרמב״ם, כל העיקרון החינוכי הזה, הוא מבוסס על נטייה טבעית של הנפש. לקפוץ לצד השני. אתם יודעים את זה. לא עלינו, אדם שהיה בשואה ולא היה לו לחם, הוא יסתיר כל פיסת לחם מתחת לכרית. זה תשובת המשקל, בצורה הטראומטית ביותר שלה. אבל לא צריכים ללכת לדוגמאות קשות כאלו. תשובת המשקל היא מופיעה מלא בחיינו. מלא. כשאדם נכווה ברותחים, ככה אמרו חז"ל, נזהר בצוננים. זה אותו דבר. זה דבר ידוע. תשובת המשקל היא כלל גדול בתוך המציאות הנפשית האנושית. ולא רק האנושית, אפילו בעולם החי. אפילו בעולם החי. אז מה אתה מתפלא? שאדם שספג מלוא הריאות את העולם החילוני, על כל תרבותו, הוא מרגיש את הצורך הנפשי, ללכת למקום חם, מאוד חם, מאוד מלטף, להתרחק כמה שיותר רחוק, לשרוב קשרים, להביט בעין צרה על העולם הקודם. זה אפילו בריא. ואני אמרתי לכם, כל אחד צריך לשאול את עצמו פה. למה הוא פה? האם הוא בא לעשות את עצמו יתרים? אולי הוא בא ליהנות משני עולמות? זו שאלה גדולה. אני לא בא מצדיק, כל אחד שנמצא פה, אני בא ואומר, זהו, הוא כבר יודע את הדרך הטובה להינצל. הוא כבר מבין את העיקרון של דרך האמצע, והוא בא לעשות את תשובת המשקל בתוך המקום שבו כבר נותנים את דרך האמצע. הוא בא למקום שבו כל התהליך נעשה במקום אחד. לא בטוח שכל אחד נמצא פה בסיבה נכונה. אני לא חוקר את זה. זה לא התפקיד של לחקור פה כל אחד ואחד. אני לא המשגיח של המקום הזה, לא כלום. אבל צריך לשקול את זה. אני לא ממהר לבוא ולומר שכל מי שנמצא פה הוא הדוגמה והמודל של התורה הגואלת. הנשמות הגדולות שאת מתשובת המשקל שלהם הם עושים בצורה מאוזנת, מבלי לאבד את כוחות החיים וכל מה שאמרנו. זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו. צור כאן.